טוב, אז היום נדבר על נושא שהאמת היא שאני לא יודע איך לא דיברתי עליו עד עכשיו. זה הקושייה היחידה שהייתה לי לפני שהתחלתי לדבר על זה, לפני שחשבתי לדבר על זה. נדבר על האיחוד האירופי. זה היה הנושא שלנו. על פניו, מה זה קשור אלינו. אז אני מקווה שבשעה הקרובה אני אשתכנע שזה נושא מאוד מרתק ומעניין וקשור אלינו. אני אתחיל מסיפור. פעם למדתי באיזו ישיבה שהיה בה איזה רב שמדי פעם היה לו כעסים כאלה על האיחוד האירופי. הוא היה אומר, תדעו לכם שהאיחוד האירופי זה נגד עם ישראל, הם עושים לנו מלחמות ומאבקים. ואני, זה היה מצחיק אותי. אמרתי, מה אתה חושב שהאיחוד האירופי אכפת מהישיבה שלך עם ה-200 תלמידים? זה מה שמעניין אותם בעולם? בכל זאת, זה אחת הישויות המדיניות או בינלאומיות או על-לאומיות הכי גדולות בכדור הארץ, מה אכפת להם מאיתנו? הוא היה אומר לא, וזה מה שכל העולם על זה, ולי זה היה נשמע שטויות גמורות. ואחר כך שהתבגרתי, קצת חקרתי את זה יותר והבנתי יותר, וזה נושא שנורא עניין אותי, כי בכל זאת העולם שלנו גם היום מתנהל על ידי האירופים, אירופים, אמריקאים, אבל בכל זאת אירופה היא עדיין היבשת החזקה בעולם. וגיליתי דברים נורא נורא מעניינים על איך העולם מבין את האיחוד האירופי וכמה זה מוזר ולא נכון. ואת זה אני רוצה להסביר. אז לפני הכל בואו נתחיל מהשאלה הפשוטה, מה זה האיחוד האירופי? מה אומר הגוף הזה שנקרא האיחוד האירופי? בגדול, זה גוף שהיום חברות בו מי יודע כמה מדינות? 27 מדינות, שהן לא חברות במובן של סתם ארגון בינלאומי. זה לא סתם, אבל ארגונים בינלאומיים זה ארגונים שבדרך כלל אומרים ככה, הם אומרים, אנחנו מכבדים את זה שיש מדינות, שיש להם ממשלות, שהם הריבון, ואנחנו יוצרים הסכמים בין הממשלות השונות, שיחייבו את הממשלות מתוך הסכמה. האיחוד האירופי ממש לא עובד ככה. האיחוד האירופי הוא גוף שהוא ממשלה בפני עצמו. זאת אומרת, יש לו מוסד שהוא הרשות המבצעת שלו, זה נקרא הנציבות האירופית. יש לו שני פרלמנטים, פרלמנט עליון ופרלמנט תחתון. הפרלמנט העליון נקרא, אני חושב, המועצה האירופית, והתחתון נקרא הפרלמנט האירופי. יש לו בתי משפט שהחוק בהם מחייב את כל תושבי האיחוד. יש בית דין גבוה בלוקסמבורג. זאת אומרת, בגדול, בלי ששמנו לב, בעשרות שנים האחרונות צמחה כאן הפדרציה הגדולה בעולם. בעצם, אפילו יותר גדולה מארצות הברית, שמהווה בערך 5-6% מאכלוסיית האנושות כולה, ושהתקציב שלה, או התוצר הגולמי שלה, הוא בערך משהו כמו 20% מהתוצר הגולמי של כל כדור הארץ כולו. משהו מאוד מאוד גדול ועוצמתי. איך כל זה התחיל? כמו כל דבר, זה התחיל אחרי מלחמות העולם. אירופה הייתה בטראומה, היו שתי מלחמות עולם, זה כולנו יודעים, הראשונה, מלחמת העולם הראשונה, 1914 עד 1918, ניסו אחרי מלחמת העולם למצוא פתרונות שלא תחזור עוד מלחמה כזאת. איך קראו לפתרון, מישהו זוכר? לא, חבר הלאומים, מצוין. חבר הלאומים זה לא עבד, כמו שכולכם יודעים, בשנת 1939 עד 1945 הייתה מלחמת העולם השנייה. סך הכל בשני המאורעות האלה ביחד נהרגו סביבות, קשה מאוד לחשב, אבל סביבות 100 מיליון בני אדם. זאת אומרת, שתי המלחמות הללו גבו בחיי אדם בערך יותר מכל מה שאנחנו יודעים על המלחמות המתועדות היסטורית שהיו לפניהם גם יחד. משהו בלתי נתפס. וכמובן, מה זה גרם לאירופאים? זה גרם להם טראומה. בכל זאת, מה עשינו לא בסדר שהוביל אותנו למצב כזה שהעולם מתפרק בגללנו? עכשיו כאן אפשר להציב את השאלה, שהיא תהיה חלק מרכזי מהנושא שלנו היום. בעצם כמובן ששיא הטראומה הייתה במלחמת העולם השנייה, נכון? עכשיו איפה באירופה אם נצטרך לתמצת את זה, איפה הייתה הטרגדיה הכי גדולה במלחמת העולם השנייה? למי?
לכל האירופאים.
לא. ליהודים, תודה. כן, ליהודים. זאת אומרת, במלחמת העולם השנייה היה אירוע נלווה, שמבחינתנו הוא האירוע, שואת יהדות אירופה, שכללה חיסול והשמדה של קרוב ב-6 מיליון, או קצת יותר מ-6 מיליון יהודים באירופה, שזה שליש מיהדות אירופה, ושהייתה 90% מיהדות העולם כולו. והיה ניסיון השמדה כולל. זאת אומרת, אפשר לומר שהקורבן של המשחק האירופי שנכשל, היו לפני כל היהודים. מסכימים? זה פשוט, נכון?
לא מנקודת המוצא האירופית.
לא, כן, כן מנקודת המוצא האירופית. גם האירופאים, גם האירופאים ראו בשואה טרגדיה אדירה. בסדר? וגם הרבה רוסים נראו, אבל הם היו צד במלחמה. לא הייתה להם השמדה המונית באותו מובן. והיינו מצפים שמי ירגיש את רגשות האשם הכי גדולים כלפי היהודים ויתמוך בהם אחר מלחמת העולם השנייה?
האירופאים.
האירופים. זה לא קרה. זאת אומרת, אני קופץ שנייה לסוף, אני חושב שהארגון הגדול, הבינלאומי, או העל-לאומי, כמו שאוהבים להגיד, כן, סופר-נשיונל, כי זה ארגון באמת שחורס בתוכו הרבה סמכויות מדיניות, שמתעב ושונא את מדינת ישראל, ואולי גם את היהודים, זה האיחוד האירופי. זאת אומרת, העוינות של האיחוד האירופי לישראל היא שם דבר. אני הייתי לפני כמה שנים, אתה היית איתנו במפגש באיחוד האירופי ברמת גן? אז הייתי לפני כמה שנים במפגש עם נציגים של האיחוד האירופי, דרך איגוד רבני קהילות, והעוינות שספגנו שם מאנשי האיחוד האירופי הייתה על גבול הגסות רוח. זאת אומרת, אפילו לא היה כל כך דיפלומטי. זה היה מאוד מאוד בוטה. כמה יש להם עוינות לישראל. ועל פניו זה נורא נורא מוזר, נכון? הרי מדינת ישראל, לפי תפיסתכם, היא תוצאה של הטרגדיה שאתם הולדתם אותה. אם ניקח דוגמה, מדינה אחת מאיחוד האירופי, שהיא הכי קיצונית בפגיעה שלה ביהודים, מי זאת תהיה? גרמניה, שהיא הייתה גרמניה הנאצית של היטלר. בגרמניה, עד היום, יש רגשות אשם על השואה. ללא שום ספק. אם כי זה הולך ומתשתש עם הדורות, עדיין יש רגשות אשם על השואה. איך זה לא קרה לכל אירופה שראתה את מה שהיא עשתה לעם ישראל? ובשביל להבין את זה צריך להבין איך נולד האיחוד האירופי ומה קרה שם. אז האיחוד האירופי יש לו היסטוריה, לא מסובכת כל כך. מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, מדינאי צרפתי בשם ז'אן מונה, הוא אומר דבר פשוט, הוא אומר, תקשיבו, אנחנו חייבים להיגמל מההרגל הרע, להרוג אחד את השני ולהרוס את היבשת. זה לא טוב, זה לא מועיל, זה נגמר תמיד בפצע שאין בו מנצחים. אף מדינה לא ניצחה את מלחמת העולם השנייה, כולן יצאו חבולות ומוכות, גם המנצחות באירופה. אני מזכיר לכם, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, פורצת המלחמה הקרה, שבעצם בין המנצחים, בין ארצות הברית ורוסיה, מתחלקת אירופה לשני גושים, הגוש המערבי והגוש המזרחי, והדברים לא הולכים לכיוון טוב, וז'אן מונה ששם לזה לב, הוא אומר, מה הדברים, אנחנו פה ב-1948-1950, הוא אומר, מה הדברים שגורמים למלחמה הכי הרבה? פלדה ופחם. זה דברים שמניעים מלחמות, ולכן הוא מקים את קהילת הפלדה והפחם באירופה, שבמהלך מדיני גדול שהוא עושה, היא כוללת 6 מדינות. מדינות מפורסמות מאוד, אחת זה גרמניה המערבית של אותה תקופה, איטליה, הולנד, צרפת, בלגיה ולוקסנבורג הקטנה, נסיכות קטנה במרכז מערב אירופה. מהגוף הזה מתפתח לו בעצם, מתפתחת לה איזושהי אחווה אירופית כזאת שהולכת ומשתכללת במשך עשרות שנים. עכשיו כל מי שפה פחות או יותר בגילי ומעלה, בטח זוכר שכשאנחנו היינו צעירים והיינו מסתובבים באירופה, אז לא היינו משלמים ביורו, היינו משלמים במרק, בגרמניה, או בפרנקים, בצרפת, או בפזטות, בספרד, נכון? בכל מדינה היא המטבע משלה. ומתי אירופה נהפכת להיות גוש אחד? גוש היורו, נכון? אגב, בעברית לא אומרים יורו, איך אומרים?
אירו.
למה? כי יש כלל. הכלל שקבע האיחוד האירופי, שאת המטבע יגידו עם הפתיח של איך אומרים את היבשת אירופה באותה שפה. למשל, בגרמנית אומרים אוירופה. אז לכן אומרים אוירו, כן? או באיטלקית אומרים איירו. בסדר? הכל לפי איך שאומרים את השם של המטבע, את הפתיח של אירופה. בעברית אומרים אירופה, אז במילה השם של המטבע הוא אירו. אבל אנחנו נגיד יורו, כי זה יותר נוח. בכל זאת התרגלנו. זה מעניין, כי יורו זה מאנגלית, נכון? אבל אף מדינה באיחוד האירופי כיום לא דוברת אנגלית. צריך לומר, זה לא אחת מהשפות הרשמיות של האיחוד האירופי, כי באיחוד האירופי יש שם רק 27 מדינות, המדינה 28 עזבה. מי זאת? בריטניה, כמובן.
צפון אירלנד או אירלנד.
רגע, אבל תן לי קצת ברצף, כי אין לי קול, קשה לי להתגבר גם ככה.
מי היה מונה?
אז ז'אן מונה היה מדינאי צרפתי. היה מדינאי צרפתי, אני לא בדיוק יודע מה היה התפקיד שלו בצרפת, הוא היה קרוב לשאר דה גול, והוא הגיע לקונרד אדנהאואר, שהיה הקנצלר של מערב גרמניה, והוא עושה איזה איחוד ראשוני. וזה הולך ומתפתח עם השנים, עד שאנחנו מגיעים לשנת 1992. לא מזמן, 1992, לפני 32 שנה, רובנו כבר ראינו פה, חותמים על אמנה בהולנד, שנקראת אמנת מסטריכט. אמנת מסטריכט, על שם העיר שבה היא נחתמת, יוצרת בעצם הלכה למעשה את האיחוד האירופי. האיחוד האירופי הוא בעצם מדינה ענקית, אין בה גבולות, אין כלכלות נפרדות, יש בנק מרכזי, הכל נהפך להיות מדינה אחת גדולה. למה? למה לעשות כזה דבר? זאת אומרת, איזה מין מדינה, בעיקר, אם היא מדינה מצליחה, מבחינה כלכלית, תרצה לחבור לשאר המדינות, שהן פחות מצליחות. למה שדבר כזה יקרה? איזה סיבה טובה יש לעשות דבר כזה? אז כמובן, הסיבה הכי פשוטה, שכל אירופי יגיד, זה שאנחנו לא רוצים לחזור למלחמת העולם השנייה. כמו שאומר את זה יפה דאגלס מארי, שהוא מבקר גדול של האיחוד האירופי, אומר, באירופה מאמינים שגבולות יוצרים מלחמה. ומחוץ לאירופה בדרך כלל מאמינים שגבולות מביאים שלום. אבל באירופה מאמינים שגבולות מביאים מלחמה, ולכן אסור שיהיה גבולות. זה חלק מהתפיסה האירופית. כלומר, אירופה נהפכת להיות מה שאפשר להגיד היום בשפה קצת גסה, פוסט-מודרנית, פרוגרסיבית, שוחרת שלום, לא רוצה גבולות, מתחרטת על העבר הלאומני, שלא לומר הקולוניאליסטי שלה, והיא רוצה להיות כמה שיותר פתוחה, ולכן כל המדינות חוברות זו לזו. זו התפיסה הרגילה שמציגים את האיחוד האירופי. כמובן, זו תפיסה תמימה מאוד, כי השאלה שמיד נשאל, זה שאתה מתאחד, שאתה מתאחד, אתה מתאחד מול מי? מול מי? זאת אומרת, שאנחנו מדברים על אחדות עולמית, זה לא מה שקורה באיחוד האירופי. האיחוד האירופי שומר על גבולותיו היטב, ועוד מעט נדבר על איך הוא שומר על גבולותיו. רגע, נאטו זה משהו אחר, גם זה ברית צבאית, בסדר? אבל רגע, לא, תן לי, אני אומר, האיחוד האירופי, הוא אירופה. זאת אומרת, שאתה מתאחד כאירופה, יש גם אנשים בחוץ. אז אנשים ציניקנים יותר, במבט ריאלי או ריאליסטי, יגידו, מה פתאום? האיחוד האירופי זה סך הכל הרצון להתאחד מול שאר העולם. כלומר, להיות מספיק חזקים בעולם עוין, שאנחנו לא יודעים מה יוליד יום, ואנחנו חייבים לסמוך אחד על השני. כלומר, האירופאים מבינים שהם כבר לא בעלי הבית היחידים על כדור הארץ. למשל, יש שחקנית מאוד חשובה שעולה אחרי מלחמת העולם השנייה, איך קוראים לה? לא. ארצות הברית, נכון. פתאום יש עוד שחקנית מאוד חשובה שעולה בעשורים האחרונים, סין. צריך להתגונן בפני כל זה. צריך לאחד שורות ולדעת לשתף פעולה, כי אנחנו עם תרבות קרובה, וכך קם לו האיחוד האירופי. זה הסבר יפה. שגוי בדעתי, אבל יפה. למה הוא שגוי? אגב, מה אין לאיחוד האירופי? מה אין לו?
צבא.
צבא. אין לו צבא. צבא זה דבר שאין לו. זאת אומרת, אם כל הסיבה של האיחוד האירופי היא ביטחונית, היינו מצפים איזה צבא אירופאי ענקי כזה, ואת זה אין בנמצא. אבל
יש איומים כלכליים.
יש איומים כלכליים, נכון, אני מסכים, אבל, 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 אבל זה חסר, העיקר חסר מן הספר להגיד שבשביל זה הקימו את האיחוד האירופי. עכשיו, אני אגיד לכם משהו. אני אמרתי, לפני שאני אבוא בשחצנות רבה עם תיאוריה משלי של מהו האיחוד האירופי, תיאוריה שהיא יותר מעמיקה, נקרא לזה ככה, אני אבדוק מה אומרים אחרים. אז חיפשתי מאמרים על הסיבות להקמת האיחוד האירופי, אולי יש פודקאסטים בעברית אין כלום, כי זה לא מעניין ישראלים דברים כאלה, זה יותר מדי כבד, וראיתי שכל מי שמדבר על הקמת האיחוד האירופי, מתחיל ממלחמות העולם. כולם, זה לא יוצא מן הכלל. כאילו העולם נברא עם מלחמות העולם. וזה כמובן מעבר אותנו מלראות מה באמת הסיבה להקמת האיחוד האירופי. כי הסיבה הזאת היא רלוונטית להבין מול מה אנחנו עומדים, ולמה זה מאוד מאוד עוין אותנו, ומאוד מאוד חשוב שנדע מה זה. אז בשביל להבין יותר טוב את זה, צריך לשאול מה היה, מה היה באירופה, לפני האיחוד האירופי, לפני מלחמות העולם. איך הייתה נראית אירופה לפני מלחמות העולם? זאת אומרת, אירופה הייתה יבשת שבהתחלה הייתה לא חשובה. יש תקופה של האימפריה הרומית, שלאט לאט משתלטת וכובשת חלקים, מצפינה באירופה יותר ויותר. איפה השיא שהיא מגיעה?
בריטניה.
בבריטניה, נכון. בריטניה נכבשת על ידי האימפריה הרומית. ובעצם אז נולדת אירופה. אז נולדת אירופה. אבל האימפריה הרומית שוקעת במאה החמישית, הולכת ודועכת ונעלמת מן העולם, ואז צצה לה שיטת שלטון חדשה, שתשתנה ותהיה בווריאציות שונות. אבל אפשר לסכם אותה, להגיד שמסוף תקופת האימפריה הרומית, ועד מלחמת העולם הראשונה, עוד טיפ-טיפה לפני, אירופה מתנהלת במה שנקרא, אין איזה מילה בעברית, אבל במה שנקרא Latin Christendom. כלומר, המרחב הלטיני הנוצרי. ובאירופה יש שני כוחות מרכזיים שמנהלים אותה. אחד, זה אנשי הדת, שעד 1500 זה אנשי הכנסייה הקתולית. לא 1517, לא משנה. עד המאה ה-16 זה אנשי הכנסייה הקתולית, ואחרי זה גם פרוטסטנטים. ושתיים, זה אנשי הצולה, מלכים, נסיכים, רוזנים וברונים, מבתי הצולה הגדולים של אירופה, שחלקם קיימים עד היום. אמנם הם איבדו את רוב כוחם, אבל הם קיימים עד עכשיו. זאת אומרת, אירופה מעולם לא הייתה מחולקת למדינות עד העת החדשה ממש. עד סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, לא היו מדינות באירופה. אביב העמים של המאה ה-19 זה מושג חדש לחלוטין. אירופה הייתה מרחב מחייה אחד, והמרחב מחייה הזה היה נוצרי, בלא שום ספק, והמרחב מחייה הזה היה שייך לשליטים אצילים מבתי המלוכה של אירופה. וככה אירופה מתנהלת למעלה מ-1000 שנה. למה זה כל כך חשוב לנו? א' כל, יש עובדה ממש מרתקת על האיחוד האירופי. איזה מדינות לא באיחוד האירופי? האיחוד לא קיבל אותם. אתן לכם, נגיד, 4 מדינות כאלה. נגיד בוסניה והרצוגווינה. נגיד קוסובו. נגיד אלבניה, והמפורסמת ביותר שרצתה ורסה, טורקיה.
מוסלמים.
מה משותף ל4 מדינות האלה שכולן מוסלמיות? אני אגיד לכם נתון. באיחוד האירופי יש שם 27 מדינות, כולן נוצריות. מדינה מוסלמית שרוצה להתקבל, זה עד היום לא קרה. המדינה האחרונה שהתקבלה לאיחוד האירופי, בשנת 2017, הייתה קרואטיה. קרואטיה, כמו בוסניה והרצגובינה, היא צאצאית של מה?
יוגוסלביה.
יוגוסלביה. אבל משום מה, קרואטיה איכשהו הצליחה להתקבל. מאוד מעניין, יש עוד מדינה ממש קרובה אלינו, שכנה שלנו, שהיא חלק מהאיחוד האירופי. יש איתה בעיה אחת גדולה. היא לא באירופה. קפריסין. יוון היא באירופה. היא באיחוד האירופי גם. קפריסין היא לא באירופה. תפתחו מפה איפה נמצאת קפריסין?
לידינו.
חד משמעית, היא לא באירופה. אבל היא חברה מלאה באיחוד האירופי. אם נטוס צפונית מקפריסין, לאן נגיע? לטורקיה. זאת אומרת, כדי להגיע מקפריסין לאירופה, אנחנו צריכים לחצות מדינה של עשרות מיליוני מוסלמים. בעיה. אין בעיה. את קפריסין אפשר להכניס לתוך האיחוד האירופי, ולדלג מעל טורקיה הענקית בתואנות שונות ומשונות, למה טורקיה פשוט לא מתאימה לאיחוד האירופי.
קפריסין
עשרה
מחולקת, נכון?
כן. וכמובן, האיחוד האירופי מכיר רק בצד ה... רק בקפריסין הרשמית היוונית, בדיוק. כן? זאת אומרת, קפריסין, מדינה קטנטנה, לא עשירה במיוחד, אין שום סיבה להכיל אותה מבחינה כלכלית באופן יוצא דופן, היא חברה מלאה באיחוד האירופי. זאת אומרת, כשאתה מסתכל פתאום ככה, אתה אומר, רגע, והאיחוד האירופי זה חילוני בכלל. אז למה הם מקבלים רק מדינות נוצריות? מה זה, במקרה? בטעות, במקרה יצא ככה. זאת אומרת, חיפשנו מוסלמי, אבל לא מצאנו מישהו שיתאים, אז יצא שכולנו פה נוצרים. וכאן אני רוצה להגיע לנקודה, שאותה אני אפתח אחרי זה יותר ויותר בהמשך. האיחוד האירופי הוא אינו אלא חזרה לאירופה הקלאסית. לקריסטנדום הלטיני הנוצרי של אירופה של פעם, של לפני המלחמות עולם. זאת אומרת, האיחוד האירופי הוא ממש ממש לא גוף פרוגרסיבי שרוצה להיפטר מגבולות העולם ולהביא שלום עולמי. אגב, הם זכו פרס נובל בשלום. ב-2012, למרות שהם לא עשו כלום בשביל שלום, אז על מה הם זכו פרס נובל בשלום? שיש שלום ביניהם. על זה הם זכו פרס נובל בשלום. התשובה היותר אמיתית, למה הם זכו פרס נובל בשלום? כי הם מחלקים אותו. אמנם זה בנורווגיה, שהיא מדינה שהיא לא חלק מהאיחוד האירופי, אבל אתם יודעים, כולם חברים, אבל זה לא הרעיון. הרעיון הוא ליצור מחדש את המרחב הנוצרי הלטיני שהיה תמיד באירופה. ובמילים אחרות, הרעיון הוא לשלוט בעולם דרך אותו מרחב. ולכן קם האיחוד האירופי. כי באירופה יודעים לעשות רק דבר אחד. רק לשלוט בעולם. אין אופציה אחרת. תכף גם נסביר את זה. אני יודע שזה נשמע כזה קונספירטיבי לייט. אבל אנחנו נסביר את זה תכף בהיסטורית. כן?
אני מסתכל על העולם. העולם מדבר ספרדית, אנגלית, צרפתית.
רגע, נגיע לזה, תן לי, אתה מקדים לי את המאוחר, נגיע לזה. לפני זה, צריך עוד לפני זה להבין כמה דברים. בעצם, העולם, כמו שאמרת, הוא אירופאי. שמתם לב העובדה הזאת? עוד לפני שגילו את העולם החדש, האירופאים נקלעו למשבר במאה ה-11. סוף המאה ה-11, האירופאים אומרים, טוב, יש לנו יותר מדי אצילים, יש יותר מדי מלחמות. מה עושים? מה עושים כשאתה מרגיש שהכל רווי אצלך? מוצאים מישהו להילחם בו. עכשיו, אני מזכיר לכם, אנחנו לפני גילוי העולם החדש, אמריקה, אוסטרליה, לא יודעים על כל זה. אז מה עושים? האפיפיור אורבנוס השני אומר, חברים, אנחנו צריכים לצאת למסע צלב לארץ הקודש. עכשיו תדעו לכם, לדעתי, זה היום שהומצאה בו אירופה. הנאום המפורסם של אורבנוס השני, שדיבר על הכיבוש של ירושלים, זה היום שבו הומצאה אירופה כמו שאנחנו מכירים אותה. זאת אומרת, אירופה יודעת לעשות דבר אחד, להתפשט. ובאמת, יוצאים ממצע צבא, מסע הצבא הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, זה מצליח באיזו תקופה, ממלכת הצלבנים קמה ב-1099, אגב, על הדרך הם הורגים את כל היהודים בארץ ישראל, זאת אומרת, המסורת הארץ ישראלית שהייתה קיימת עוד מימי המשנה נמחקת כליל במסעות הצלב, אבל אנחנו לא היעד. הם גם הורגים את היהודים באירופה, כמובן, תתנב, כל מה שהיה שם על ה... לפני שהם הספיקו מגנצה ושפיירה ורומיזה, לפני שהספיקו הגיע אלינו. אבל אנחנו לא המטרה, המטרה זה המוסלמים. זאת אומרת, יש מטרה חיצונית כבר, ובאמת מקימים ממלכה צלבנית בירושלים. אחרי זה עוברת לאקו, בולדווין הראשון, בולדווין השני, עד שמגיע סלאח א-דין, ומנצח אותם בעשרות 1178 נדמה לי, ובעצם מסיים את הפרק הצלבני. מי שמסתובב בארץ ישראל יכול לראות עד היום מבנים צלבניים פה, נכון? יש הרבה מבנים מתקופת הצלבנים בארץ ישראל. הם השאירו פחותם, אגב הם עזבו לחלוטין, אף פעם לא עזבו, הם פה בנוכחות רציפה. הפרנציסקנים נמצאים פה בארץ ישראל, פרנציסקנים זה מנזר קתולי, מהמאה ה-13, עד עכשיו, רצוף. אבל אז קורה דבר יותר גדול, האירופאים מגלים את העולם, נכון? מגלים את אמריקה, מגלים דרכים להגיע לאפריקה שמדרום הסהרה, מגלים את אוסטרליה, כל פעם מגלים משהו חדש, ומה הם עושים כל מקום שמגלים? כן? להשמיד, להרוג ולאבד. זאת אומרת, יש שתי אופציות מול האירופאים. אחת, אז יש, אתה צודק, יש שלוש אופציות. בסדר? אופציה אחת, הרגועה ביותר זה מיסיון. אופציה שנייה, פחות ידידותית, זה עבדות. אופציה שלישית זה להריג. תראו לי, איפה, מתי, איך, לפי האופתה. זה מה שהאירופאים יודעים לעשות. ומה שהם עושים אותו הכי טוב, זה מה שהם עשו אותו כל הזמן. עד מלחמת העולם השנייה, כולל, להשמיד והרוג ולאבד. אירופה קמה בבוקר, אחרי מלחמת העולם השנייה, והיא רואה שהיא התפרקה מכוחה. וזה מבאס. אז הם מקימים את המרחב הנוצרי האירופאי מחדש, בלי גבולות, בלי שלטון מרכזי, על ידי כמה אליטות ששולטות בהם. רק מה? במקום שזה יהיה בית הבסבורג, או בית הוינצולרן, או גליקסבורג ובורבון ששולטים בממלכות, כל אחד בממלכה שהוא, אגב באירופה המלכים לא היו לפי הארץ שלהם, אתם יודעים את זה נכון? זאת אומרת זה היה קשרי חיתון ודברים כאלה, זאת אומרת היה יכול להיות מלך הולנדי באנגליה, מלך אנגלי בספרד, מלך ספרדי בגרמניה, וזה לא היה מדינות, זה היה נסיכויות, כן, גרמניה, פרוסיה, היה כל מיני כאלה נסיכויות, שעד היום חלק מהמדינות הללו מחולקות לפי השטחי שיפוט של הנסיכויות הקלאסיות. זאת אומרת, לא היו מדינות, והיה ברור לכולם שהם חיים במרחב נוצרי אחד, כן, אותו קריסטנדום, שלפחות עד העת החדשה הוא היה קתולי וחד משמעי שולט בכיפה, ואחר כך, אחר כך יש לנו אויבים בחוץ, ואם אנחנו מסתדרים אויבים בחוץ גם נלחם קצת חד עם השני, אבל מלחמות כאלה בקטנה. זאת אומרת, אנחנו לפני הכל שומרים על עצמנו וכובשים את העולם, ואגב, הם הצליחו, הם כבשו את העולם. כל העולם היום אירופה. העולם שלנו היום הוא אירופאי, יש כאלה שמי ששרד, זה מסיבות מוזרות בדרך כלל, כלומר, האבוריג'ינים באוסטרליה הושמדו כמעט לחלוטין, האינדיאנים באמריקה הושמדו כמעט לחלוטין, בדרום אמריקה, בגלל שלקחו אותם פעמיות עבדים וכדומה, אז פשוט עשו להם מיסיון, הם נהיו נוצרים, והתערבבו עם האירופאים שהגיעו לשם, באפריקה הפכו אותם לעבדים, נכון? מזה יש לנו אפרו-אמריקאים ודברים כאלה, פשוט לקחו אותם לעבדות, ומה שכחתי? ויש מי שלא נתן להם לכבוש אותם, שזה סין, יפן, הם נלחמו עד המוות. זאת אומרת, וכמובן האויב הכי גדול, הסרצנים, המוסלמים, האסלאם, שהאסלאם עשה את הדבר של האירופאים, עד היום אגב הוא שלם עליו מול האירופאים, זה שהוא השיב מלחמה. זאת אומרת, האסלאם, הוא קם בתנופה כל כך מהירה לפני גדולתה של אירופה, במאה השביעית שמינית, וצמח כל כך מהר, שהוא הצליח לשרוד מול אירופה. ולכן האירופאים מתעבים יותר מכל דבר אחר את המוסלמים. עכשיו למה זה כל כך חשוב להבין את זה? אני אגיד לכם למה. כי אם אתה תפתח חדשות, תשמע איזה פודקאסט או משהו על אירופה היום, יגידו לך ככה, יגידו לך תשמע, באירופה היום יש שתי תנועות. יש ימין קיצוני, פופוליסטי, שעולה לשלטון, היום אנחנו ביום שבו, בבחירות בגרמניה, מפלגת ה-AFD, בסדר, AFD זה אלטרנטיבה פון דויטשלנד, כן? אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת ימין לא קיצוני כל כך, אבל מפלגת ימין מאוד מאוד מובהקת, עלתה לשלטון, תחת שלטון שמאל של עשרות רבות של שנים, לפני לא הרבה זמן, זה קרה גם באיטליה עם ג'ורג'ה מלוני, יש שלטון ימין כמעט בכל אורך, חירט וילדרס שהתחזק בהולנד, ובכלל כל אירופה הולכת ימין, מרין לה פן, בהונגריה יש שלטון מאוד מאוד ימני, בפולין יש שלטון מאוד ימני, ואז מה אומרים, נכון זה עבר כבר בפולין, ואז מה אומרים? אומרים תראו מה קורה, אירופה הליברלית והפרוגרסיבית מתפרקת, ומי שעולה במקומה זה הימין הקיצוני. לא, אז אני אסביר לכם עכשיו בדיוק מה קורה, זה לא מה שקורה. מה שקורה זה שיש מאבק באירופה, האם אנחנו צריכים לחזור למאה ה-19-20, או האם אנחנו צריכים לחזור למאה ה-13-14. זאת אומרת, האם אנחנו כאירופה צריכים לשלוט בעולם, כמו שעבד לנו טוב בכל תקופת הקריסטנדום, המרחב הלטיני האירופי, הנוצרי, או האם אנחנו צריכים לשלוט בעולם כמדינות לאום. אלה שקוראים להם שמאל ליברלי, רוצים את האפשרות הראשונה, ואלה שקוראים להם ימין קיצוני, סך הכל רוצים את האפשרות השנייה. רגע, זאת אומרת, זה שני צדדים של אותו מטבע, בדיוק. ולמה זה חשוב להבין את זה? כי בשני הצדדים הללו, אנחנו בצד הלא נכון. אנחנו בצד הלא נכון תמיד. כן? אם יש דבר אחד טוב שיצא מהיטלר, זה שאנחנו לא באירופה. אין דבר יותר גרוע ליהודים להיות באירופה. אני אוסיף גם, אין דבר יותר גרוע ממוסלמי, למוסלמי להיות באירופה. למה? כי כמו שאמרתי פה כבר הרבה פעמים, המחשבה של אנשים כמו דאגלס מארי ודומיו, שהמוסלמים הולכים לכבוש את אירופה, לדעתי לא מבינה את האירופאים. למרות שהוא אירופאי ואני לא, הוא בריטי, והוא מכיר את אירופה, הוא היה הרבה יותר טוב, מבפנים, אבל אני אומר לכם, איך אומר דאגלס מארי? כל אירופאי חושש שיש בתוכו נאצי קטן. ולכן, הוא עושה הכל כדי לברוח ממנו. ואני אומר, החשש מוצדק. זאת אומרת, במילים אחרות שום חשש לא יעזור. יש בו נאצי קטן, והנאצי הקטן זה יפרוץ, והם יעשו למוסלמים מה שהם עשו ליהודים בכפל כפליים. כי זה מה שהם יודעים לעשות. הם יודעים לכבוש, הם יודעים לשלוט בעולם, הם יודעים להשמיד את האויבים שלהם ברגע שהם מרימים ראש. אז למה אירופה קיבלה כל כך הרבה מאגרים בשנים האחרונות? כי האירופאים יודעים שלא תמיד צריך להשמיד, לפעמים צריך עבדים. כן, באירופה הילודה שלילית, אין כוח עבודה. ומה יותר טוב מכוח עבודה זול שמוכן לעשות את העבודות הכי גרועות? עבודות של תשתיות, של טיפול בזקנים, של בניין. מי יעשה את זה?
הם רואים שהם משתלטים.
מה? הם לא רואים כלום. מה משתלטים הם? מה משתלטים? מה זה משתלט? על מי? על מי? מה זה? עוד פעם, אתה צריך להשתלט, אתה צריך להשתלט על כלי הנשק. בסדר? מי יכול ללחוץ על הכפתור שמוריד טילים? זה השאלה. ואני מבטיח לך שאירופאים בחיים לא ייתנו איזה רגע עדיין של המוסלמים. בסדר? וזה בדיוק העיקרון של האיחוד האירופי, שהוא סך הכל מתנהל כמו כנסייה אחת גדולה, כמו מועצת כנסיות עולמית, או מועצת הכנסיות של אירופה, שאחראית על, על מימוש התיאולוגיה האירופאית לעולם כולו, וכמובן בגלל שזו תיאולוגיה מאוד נוצרית, יש לה עוד עיקרון מאוד מאפיין, שמה עוד צריך לעשות? אז דיברנו על השמדה, דיברנו על עבדות, על מה לא דיברנו, אתה אמרת מקודם?
מיסיון,
בוודאי. אין בעולם כולו גוף יותר מיסיונרי מהאיחוד האירופי. זאת אומרת, המיסיון עבר מהכנסיות הנוצריות לכנסייה החילונית הגדולה של האיחוד האירופי. האיחוד האירופי משקיע מיליארדים על מיליארדים של יורו בעולם, בכל העולם כולו, כדי להנחיל את הערכים הנוצריים האירופיים. למה? מה?
גם אירופים מתאסלמים, אירופה נעשית מסלמים.
לא, 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 עוד פעם, אז אני אומר לך עוד פעם, להגיד שאירופה, אנחנו הישראלים מאוד אוהבים להגיד לאירופאים, וזה בעיניי אמיר, זה ממש, תכף אני אגיד לך למה זה דומה, כן? אנחנו הישראלים אוהבים להגיד לאירופאים, אחינו המערביים, תתעוררו, תתעוררו, המוסלמים עוד שנייה יגיעו גם אליכם, כן? זה פחות או יותר כמו אם אתה כבשה, ללכת לנמר, להגיד לו עוד שנייה, האריה מגיע לריב איתך, כן? זה המעשה הכי מטומטם שאפשר לחשוב עליו. האירופאים לא יהיו החברים שלנו בחיים נגד המוסלמים. בחיים לא. זה לא יקרה. זה לא יקרה. למה? כי בשחזור הערכים של הלטין קריסטנדום, של המרחב הנוצרי, יש עוד ערך שתמיד היה שם. שהיהודים יש להם מקום. זאת אומרת, אסור להשמיד את היהודים. כמו שכבר אוגוסטינוס אמר במאה הרביעית, וזה היה התיאולוגיה השלטת בכנסייה עד מרטין לותר, במשך קרוב לאלף שנה, אסור להרוג את היהודים, כי הם צריכים להיות כל כך בזויים, כעדות לעולם של, של מה שקורה, של מי שלא מאמין במשיח. עכשיו, האיחוד האירופי הוא חילוני, אז הכל עבר חילון, אבל המושגים אותו דבר. ליהודים אסור שיהיה להם כוח. אתם יודעים למה? כי צריך להראות כמה סובל מי שלא בחר במשיח החדש, שהוא האיחוד האירופי והערכים שלו. יש אמריקאית אחת יהודיה שכתבה ספר עם הכותרת הכי מדויקת שראיתי על הנושא, שהוא נקרא People Love Dead Jews. מה הכוונה? מתי אוהבים אותנו? כשאנחנו מתים. לא שרוצים להרוג אותנו. לא, הם רוצים אותנו חיים. אבל הם רוצים אותנו מסכנים. לא זוכר שהייתה האהבה שהתגלתה כלפי ישראל כמו אחרי שמחת תורה של לפני שנתיים. כמה אהבו אותנו, דגלי ישראל הוקרנו על, 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 על מגדל אייפל ועל הביג בן בלונדון, ופתאום כל אלה שהכי ביקורתיים כל פנו אוהבים, הם אוהבים אותנו מתים. זה המקום שלנו בעולם, להיות סובלים ומתים, וקטנים וחלשים. נכון, וזה המודל, זה המודל, כן? הם אוהבים אותנו על הצלב. אבל אם נהיה חזקים, אז אנחנו סך הכל כמו המוסלמים. זאת אומרת, אנחנו לא מממשים את התפקיד שלנו בעולם, שזה להיות קרקע פוריה למסכנות, כדי להוכיח את גדלותם, או את גדלותו של המשיח, שבמקרה הזה המשיח החדש, זה האיחוד האירופי. וזה בדיוק מה שהם רוצים, לכן הם משקיעים מיליארדים, תבדקו, זה הכל בגוגל קל, מיליארדים באקדמיה החוץ אירופית, בכל מיני מקומות עם אנשים ברברים, כמו מרוקו, או מצרים, או ישראל, כן, משקיעים מיליארדים, הם משקיעים מיליארדים בתוכניות של שלום, פה בישראל, מיליארדים, לאורך שנים, הם משקיעים טונות של כסף, בפלסטינים, זאת אומרת, הפלסטינים הרי, כל פעם שיש סבב לחימה, עכשיו זה לא סבב, עכשיו זה מלחמה, אבל כל פעם שהיה סבב לחימה כזה, אז הרסו את חצי העזה שצריך לבנות. נכון? כמה זה עולה? מיליארדים. איך המטומטמים האלה מרשים לעצמם להשמיד את הבתים של עצמם כל פעם מחדש? לא קשה, לא בעיה. יהיה מי שישלם על זה שנבנה את זה מחדש. מי? האיחוד האירופי. זאת אומרת, באופן לא פרופורציונלי, האיחוד האירופי משקיע משאבי עתק בלעשות לנו, החברה הישראלית, מיסיון. מיסיון למה? מיסיון לערכים של האיחוד האירופי, כי עוד הפעם, זה שהם נפטרו מישו, זה לא אומר שהם נפטרו משאר התיאולוגיה והערכים הנוצרים שמלווים אותם אלף שנה. ולכן, אפשר לומר שבאמת, באמת, באמת, הגלגול הנוכחי של אירופה דומה מאוד לאירופה הקלאסית. רק שהוא הרבה יותר מסוכן. הוא הרבה יותר מסוכן. למה הוא הרבה יותר מסוכן? כי אנחנו הרבה פחות עם שכבות הגנה. כי אנחנו אומרים, לא, הם חילונים, הם קמו אחרי מלחמת העולם השנייה, כי הם רצו, הקבוצה הנחמדה, הנוצרית הזאת, להתאחד. שלא יהיה גבולות ושלא יהיה יותר מלחמות. אז בטח הם גם רוצים את זה בשבילנו, זה סך הכל תמימים, הם לא מבינים. אז בוא נגיד להם, כמו שאמרת, נגיד להם שהמוסלמים יעשו גם את זה. מה, הם לא רואים? הם לא רואים שהמוסלמים עושים פיגועים גם באירופה, הם לא יודעים את זה, ברור שהם יודעים את זה. כן? והם גם יטפלו בזה, הם יטפלו בהם כמו שהם יודעים לטפל בהם הכי טוב. זאת אומרת, יארגו אותם עד האחרון, אם צריך. אין לי שום ספק בזה. אין לי שום, ואני תמיד אומר את זה פה, זה כמו פעם שלישית או רביעית שאני אומר את זה בשיעור, אני אומר, תזכרו ממי שמעתם את זה שזה יקרה.
כן?
מה, לא יודע מתי, לא יודע למה, לא יודע מה היא נקודת הרתיחה, הנבואה ניתנה לשוטים, כן? אולי בגלל זה מתאים לי, אבל באמת אני כנראה לא מספיק שוטה כדי לתת את התאריך מדויק, אבל אני יודע שהגוף הזה הוא סך הכל גלגול קלאסי של הכנסיות הקתוליות והפרוטסטנטיות של אירופה הקלאסית, והוא יפעל בדומה להם, והוא יפעל גם בדומה לשאר המלכים האירופיים. אגב, מעניין מאוד, אמרתי, אני רוצה לראות איך הצ'אט GPT יגיב לזה. אני שאל אותו. שאלתי אותו, למה אין מדינות מוסלמיות באיחוד האירופי. אז הוא אמר לי, אף אחת לא נמצאה מתאימה. אז אמרתי לו, כן, אבל איך יצא במקרה שדווקא גם אלבניה, גם קוסובו, גם בוסניה והרצגובינה וגם טורקיה לא מתאימות? אז הוא אמר לי, אתה שואל שאלה טובה, שרבים שואלים. אבל אני עדיין חושב שאין קשר. ואז אמרתי לו, האם קפריסין באיחוד האירופי? אז הוא אמר לי, אני מבין את כוונתך. קפריסין אינה נמצאת בגיאוגרפיה באיחוד האירופי, אבל היא אכן מדינה נוצרית, והיא אכן באירופה. ואז שדחקתי אותו הפינה הזאת, אמרתי לו, אז אתה לא רואה איזה קשר? אז אולי תשואה מדהימה. והוא אמר לי ככה, זה ממש, זה נייר לקמוס להבין את ה... הרי מי עושה אותו? האמריקאים, האירופים, כן? זאת אומרת, או האירופים או צאצאיהם. ואז הוא אמר לי, תראה, התרבות הנוצרית היא כזאת שידעה להפריד בין דת ומדינה מאז ומתמיד. סוגריים, לא נכון, אבל הוא מתכוון לומר שיש עיקרון שיוסד בכנסייה הקתולית בתחילת ימי הביניים על ידי האפיפיור גלזיוס, שנקרא תורת שתי החרבות. שזה לוקח פסוק מהברית החדשה ומוציא אותו מהקשרו, שאומר תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים, כי הוא יש שתי רשויות בעולם, וזה נכון שיש מסורת נוצרית כזאת. זה לא הפרדה בין דת ומדינה, זה התחיל הפרוטסטנטים אחר כך. אבל יש מסורת נוצרית שכאילו העולם יש את השליט הדתי, שהוא אחראי על כל ענייני הרוח בעולם, ויש את השליט, את הרשות החילונית, הסקולרית, לא חילונית כאילו כופרת, אלא חילונית במובן שהיא אחראית על ענייני העולם הזה, וזה למשל ביהדות אין את זה, נכון? ביהדות אין הפרדה כזאת בין רוח לחומר, זה המצאה הנוצרית. והוא אומר, אצלנו יש תרבות כזאת, כאילו, הוא לא אומר אצלנו, אבל הנוצרים יש תרבות, אבל המוסלמים לא הורגלו בהפרדה בין דת ומדינה, ולכן המדינות המוסלמיות לא מתאימות לאיחוד האירופי. תשובה יפה. תשובה יפה, ואני אגיד לכם, זו תשובה עמוקה מאוד. במילים אחרות הוא אומר, אנחנו ממשיכים את התיאולוגיה הנוצרית של הפרדה בין הסמכות החילונית לסמכות הדתית. נכון, נכון, האיחוד האירופי באמת דוגל בהפרדה מוחלטת בין דת למדינה. רק במדינה הזאת היא נוצרית מאוד. כן, היא לא חילונית. אין דבר כזה להיות סתם חילוני. אין, חילונים זה לא משהו שפתאום הביאו מהירח יצור חדש, לא אומר, אני חילוני. הוא חילוני, נוצרי, פרוטסטנטי. והוא בא עם הערכים האלה. והערכים האלה, אני יכול להגיד לכם דבר אחד פשוט לגבי, אפשר לדבר עליהם בלי סוף, אבל כותרת אחת, הם לא אוהבים אתכם. כן, לא אותך ולא אותך ולא אותך ולא אותך ולא אותך ולא כל יהודי שיש. כן.
שני דברים. אמרת שאנגליה יצאה מאירופה.
כן.
הם לא הסכימו עם, עם התיאוריה הראשונה?
לא, לא, נורא פשוט. אנגליה פשוט לפני מלחמות העולם, היא הייתה האימפריה של העולם. היא נורא מתגעגעת להיות אימפריה לבד.
לבד.
כן.
אז היא דוגלת ברעיון הראשון.
נכון, 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 נכון. נכון. כן, כן, כן.
דבר שני, האמריקאים לכאורה, כן? הם כן קיבלו את תורתנו, וכן...
כי האמריקאים הם לא חלק מהסיפור הזה, צריך לזכור, אמריקה...
אבל הם כן אירופאים.
לא, כי האמריקאים, הם אירופאים במקור, והאמריקאים זה בעצם חבורה של אנשים שהקימה מיתוס חדש לגמרי, שהלכה לארצות הברית שמה, ליבשת אמריקה, וקמה על בסיס אחר לחלוטין מכל הבסיס האירופי. קודם כל, האמריקאים, לא רק העולם החדש, האמריקאים באו עם תשתית שאומרת, כל בני האדם נולדו שווים, בסדר, עבדים וזה, נכון, זה אף פעם לא היה 100%, אבל בעיקרון החירות, אין אצילים יותר, אין אצולה באמריקה, אף פעם לא הייתה, כן? ויש חופש דת אמיתי. זאת אומרת, שאלקסיס דה טוקוויל הגיע לאמריקה, הוא אמר, הדמוקרטיה שלהם, יש ספר של אלקסיס דה טוקוויל, היה היסטוריון והוגה מדיני מאוד מאוד חשוב, שכתב, הוא הגיע לאמריקה להתבונן במהפכה האמריקאית, הוא היה במאה ה-19, אני חושב, באירופה, באמריקה, והוא אמר, תדעו לכם שהאמריקאים יחזיקו עם דמוקרטיה גם עוד מאות שנים. אתם יודעים למה? כי אצל האמריקאים, הכמרים תומכים בדמוקרטיה. אצלנו באירופה, אם אתה רוצה לעשות דמוקרטיה, אתה צריך להרוג את הכומר. המלוכני, הרויאליסטי. ופה באמריקה, הכמרים עצמם הם דמוקרטיים. אין אצולה. אין את הקשרים האלה של דת והצולה וזה שגדלנו היום. ולכן, פה תימשך הדמוקרטיה. ואני חושב שהוא צדק. זאת אומרת, האתוס של ארצות הברית הוא שונה לחלוטין, והאהבה הגדולה של ארצות הברית וישראל מגיעה למקום אחרת לגמרי. ממקום שאנחנו ישראל המקורי. אנחנו כמוהם. זאת אומרת, הם גם עשו יציאת מצרים, הם יצאו מאירופה, הם חצו את הים, כן, את האוקיינוס האטלנטי, זה הים סוף שלהם, הם הקימו את ממלכת ישראל החדשה, ושם יש חירות. עכשיו, ובגלל שאנחנו המקורי, אז יש הרבה אהבה אליהם. זה יותר מורכב קצת, אבל זה הרעיון בכללי. האירופאים מורגלים לסנוע אותם. האמריקאים אף פעם לא התרגלו לסנוע אותם. ולכן, האירופאים תמיד יהיו נגדנו. זה נתון. כל הניסיון להתחנף לזה, עתיד להיכשל. מה אנחנו יכולים ללמוד? בואו נגיע עכשיו שהמסקנה, כי הזמן עובר מהר. מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה? דבר נורא פשוט. יש רק דרך אחת לנו להיאבק באירופאים. רק דרך אחת שיש לה סיכוי לנצח. והיא לשים עליהם פס. כלומר, להתנהל בעצמאות מוחלטת, כל הזמן, בכל מחיר שנאלץ לשלם. מה זה כל מחיר שנאלץ לשלם? מה המחיר הכי גדול שישראלים יאלצו לשלם, כמובן? שלא יהיו להם טיולים בלונדון, בפריז, וכמובן, ביותר רציני, אז זה מחיר כלכלי, שהם יבואו ויצאו, אם כי אנחנו לא מפיהם אנחנו חיים, זאת אומרת, הכלכלה שלנו הרבה יותר קשורה בתמורה לכלכלה האמריקאית, משהו לכלכלה האירופאית. היא
יצואנית הכי גדולה
אירופה, אבל יש ייצוא, זה נכון, יש ייצוא גדול לאירופה, אבל לא תמיד לאיחוד האירופי. בסדר? אבל זה נכון. מה יגרום לנו להפסיד? מה שגרם לנו להפסיד להם בדורות עברו? מה זה? להגיד להם, אנשים אחים אנחנו. אנחנו כמוכם, אנחנו בטובים. בואו נאבק יחד כל אנשי האור במוסלמים הרשעים. שהם יסיימו איתם, הם יגיעו אליך. הם לא ליברלים טובי לב. אפילו שהם זוכים בפרס נובל שלום, גם יאסר ערפאת זכה בפרס נובל שלום. הם לא, זה לא מה שהם, אל תאמינו לזה. זאת אומרת, אני כל הזמן מסתכל, ואומר, תפסיקו להיות מסוממים, ולחשוב שהאירופאים יהיו האנשים שאיתם נוכל, שתף פעולה, הם בחיים לא יהיו בעדינו. אנשים אומרים, תראה איך הם שונאים אותנו, אני אומר, בדיוק זה מה שהם אמורים לעשות. הם דבקים באותם עקרונות אלפי שנים, אני מעריך את זה. כל הכבוד להם. בסוף, צריך להיאבק בזה. אבל כרגע זה המצב. זאת אומרת, אני מאוד רחוק מהגישה שאומרת, הן עם לבדד ישכונו וגויים לא יתחשב. צריך להתחשב בגויים, צריך שיתופי פעולה. אתה לא יכול לשתף פעולה עם מי שתיאולוגית, אינהרנטית, מתאהב את עצם קיומך. ואם הוא לא מתאהב את עצם קיומך, הוא מקבל את קיומך רק כיצור חלש וזנוח. זה בחיים לא יעבוד. אומרים במערכות יחסים, שאם התרגלת לרדת על מישהו, אתה תמיד מסתכל עליו כמישהו שראוי לרדת עליו. זאת אומרת, צריך להיגמל מזה. צריך להיגמל מזה. זה בדיוק המקרה. זאת אומרת, הם רגילים לכך שאנחנו תחתם, שאנחנו מושפלים, שאנחנו בזויים. אני, היתרון היחיד שיש לי, אולי עליכם, זה שיש לי קילומטראז' ארוך של שיחות עם אנשי דת אירופים, כאלה ואחרים. נכון שזה לא דומה, כי האיחוד האירופי הוא חילוני, פה מדובר באנשים שבאופן כזה או אחר דתיים, אבל זה מאוד מאוד דומה ברעיון התיאולוגי. ואתה רואה מהר מאוד שכל פעם מחדש, הם מופתעים מזה שאתה לא מסכים איתם. זאת אומרת, יש להם מבט בעיניים שהם החיים לא יגידו אותו, כי הם מנומסים, הם אירופים. זאת אומרת, גם שהם משמידים אותך, זה עם חומרים נקיים. אבל הוא מסתכל ואומר, מי אתה בכלל? אתה יהודון, תשתוק. מה אתה עושה פה? מה, היטלר לא גמר אותך כבר? תשתוק, מה אתה מביא את דעתך בכלל? זאת אומרת, יש סדר עולמי. לכדור הארץ יש אמצע, למרות שבכדורים אין אמצע, לזה יש, והוא נקרא אירופה, ואתה רק צריך להקשיב לנו. לא רק בזה שאתה מקבל את האופנות של הבגדים שמתעצבות במילאנו ובפריז. לא רק בזה שאתה שומע מוזיקה בריטית, אלא בזה שאתה צריך לדעת שמה שאנחנו אומרים זה מה שנכון. איך אתה לא מבין את זה? זה מה שחושבים באירופה. זה מה שתמיד יחשבו באירופה. ולא יהיה שום דבר אחר. היום כתבה לי מייל, מישהי שנפגשתי איתה, שהיא נציגת, היא האחראית, איך קוראים לזה? היא ציר בשגרירות הצרפתית בישראל, שאחראית על יחסים בין דתיים. ונפגשתי איתה. היום היא כתבה לי עוד פעם, היא ביקשה להיפגש איתי, ומה שהדהים אותי, שהיא רוצה לפגוש כאילו רבנים, היא בישראל, היא אחראית על ישראל, היא עשתה דוקטורט על ירושלים, בין דתות, אבל היא מסתכלת עלינו כמו שמסתכלים על קופים בכלוב. זאת אומרת, היא דיברה איתי נורא יפה, של אנגלית טובה, והיא מדברת יפה, והיא מנומסת, והיא מכבדת, ואתה שומע בכל מילה ומילה שלה, שהיא מסתכלת עליך, כמו שנמצאים בתוך, לא קופים בכלוב, כמו הג'יפ בספארי בקניה, נכון? שמסתכל כמו, איזה קוף יפה, זה חמוד הקוף, ככה, ככה. ובגלל שהיא קצת נפתחת איתך, אז היא לא תגיד לך שאתה קוף, כי זה לא, בכל זאת, אז מה היא עושה? היא רוצה לדבר אבל מתוך הלב, אז על מי תדבר? על הקופים האחרים, כן? על המוסלמים, על הנוצרים המקומיים, היא נוצריה, קתולית, מאמינה. כן? איך היא מדברת על הנוצרים במזרח התיכון? כי כולם קופים. כולם קופים. כי הם נועדו לשדות בעולם. והיא אומרת את זה. היא אומרת, אני באתי לייבא את התרבות האירופית במזרח התיכון. והיא חושבת שהיא עושה מצווה. למה מצווה? כי אנחנו ברברים. אנחנו רק זקוקים לאירופי שיגאל אותנו. הבעיה תתחיל ביום שנגיד לו לא, אנחנו לא מעוניינים להיגאל, תודה רבה, ואם יהיה לנו מספיק כוח עלינו, ישמיד אותנו. אם יהיה לו קצת פחות כוח, הוא ישעבד אותנו. ולכן אסור לנו בשום פנים ואופן להיכנע לזה. זה הכל. אז המסקנה, ובזה אני מסיים, המסקנה להיום, שעוד פעם, אני יודע, זה היה שיעור פשוט, נכון? הצגתי רק את האיחוד האירופי, לא משהו, אבל המסקנה שהאיחוד האירופי הוא המשך של אירופה הקלאסית. גוף נוצרי, משופע בתיאולוגיה נוצרית, בתפיסת עולם נוצרית קלאסית, שמטרתו ותכליתו לעשות לנו מה שעשו לנו הנוצרים בכל הדורות. כל יחס אחר אליו, זה ממש יהיה נפילה לתוך מלכודת הדבש שלו. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות, זה כמה שפחות לדבר איתו, כמה שיותר להתנתק ממנו, וכמה שיותר להיות מספיק חזקים מולו, כדי שהוא לא יוכל לפגוע בנו. תודה.